גם רבותיי שיר זה נמסר לזכות מרתן מרים בת חנה ולזכות רב דור דוד בן שרה ולזכות משה דבן פשטינה ולו נשמת אליהו בן מרדכי הלוי. למדו במשנה במסכת פסחים בדף סמכתת עמוד ב' חגיגה הבאה עם הפסח נאחלת לשני ימים ולילה אחד, ובגמרה שם כתוב מתניתין דלא כבן תימא, דתניא בן תימא אומר חגיגה הבאה עם הפסח הרי כפסח ואינה נאחלת אלא ליום ולילה. מי תימא דבן תימא וכולי, אומרת הגמרא, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. זבח חג זה חגיגה, הפסח כמשמעו, ואמר רחמנא לא ילין. אחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת היבאילהו, לבן תימא נאכלת צלי או אין נאכלת צלי, כי הקשין הרחמנא לפסח ללינה, אבל צלי לא, או דילמה לא שנת, השמע הלילה הזה כולו צלי, ואמר רב חיסדא זו דברי בן תימא שמע מינה. אז למדנו במשנה שהחגיגה הבאה עם הפסח, חגיגת י"ד, נאחלת לשני ימים בלילה אחד. הגמרא מנגידה את הדעה הזאת של המשנה עם בן תימא, שהוא אומר, בניגוד לדברי המשנה, שהיא נאחלת רק ליום ולילה, כמו שהפסח אי אפשר לאכול למוחרת גם החגיגה. שואלת הגמרא מי תימא, אז הוא מביא פסוק. אחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת, שואלת אם לפי בן תימא החגיגה נאחלת צלי או לא, האם כל ההקש בין פסח לחגיגה זה רק לדין לינה או גם לדין צלי. אז מביאים שכתוב הלילה הזה כולו צלי, ורב חיסדא הסביר זו דברי בן תימא, סימן שגם בצלי, גם בעניין חגיגה אוכלים צלי, כולו צלי גם חגיגה. זה משנה בפסחים לקמן קופתת זין. הרמב״ם הלכות חמץ ומצה כותב שבכל הלילות אנו אוכלים וכולי, והלילה הזה כולו צלי. יפה מאוד. הקשה לחם משנה שם בלכות חמץ ומצה פרח את הלכה בית תימא דברי רבינו דו פוסק בלכות קורבן פסח תחגיגה נאחלת לשני ימים בלילה אחד ודלו כבן תימא, ואם כן לדידן ודאי אין נאחלת צלי. הרמב״ם אומר על לחם משנה סותר את עצמו, כי מצד אחד הוא פוסק שחגיגה נאחלת לשני ימים בלילה אחד דלו כבן תימא, אז הלילה זה לא כולו צלי, כי אפשר לאכול את החגיגה לא צלי. ולת לנו לומר הלילה זה כולו צלי, אז אנחנו לא צריכים לומר הלילה זה כולו צלי, זה לא נכון, כי זה רק בן תימא, כי הוא לומד את הקש. אבל לדידן אנחנו לא לומדים את הקש, החגיגה אינה נאחלת צלי, אי אפשר להגיד כולו צלי. עד כאן הקושיה על הרמב״ם. בצלח תראית שהרמב״ם סובר שגם לרבנן חגיגה נאחלת צלי, וטעמם משום שמצינו שהכתוב קרא פסח, כמו שמביא הרמב״ם של חגיגת 14 נאמר וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר. אז גם לרבנן שחוקים על בן תימא החגיגה נאחלת צלי, מחדש חידוש עוד יותר, זו דברי בן תימא, זאת אומרת גם דברי בן תימא, אבל ודאי לרבנן החגיגה נאחלת צלי, כי הכתוב קרא פסח, כמו שהביא הרמב״ם של חגת הברסה נאמר וזבחת פסח לשם אלוקיך צאן ובקר. אלא שרבנן הם סוברים שלא לכל דבר הוקש לפסח, רק לצלי, רק עניין האכילה ולא הזמן. כך חידש הצלח. מה הסבר? מסביר הרבי מלובביץ' שאנחנו מתבססים על תורתו, שהטעם שחגיגה בא עם הפסח הוא כדי שהפסח נאכל על הסובה, כמו שכתוב בגמרא. ונמצא שהחגיגה היא כתפל ומכשיר לפסח. ולכן יש הקש בין חגיגה לפסח. אמנם מאותו טעם רק אכילה זו של החגיגה שבאה לפני וכהקדמה לאכילת הפסח הוגשה לפסח ונגררת אחר אכילת הפסח, ולכן נאכל אצלי כמוהו. מה שאין כן לאחר גמר אכילת הפסח, שוב אין החגיגה תפילה לפסח ולא הוגשה לו, אין הקש. ועל פי זה יש לכאורה לומר שרבננו בן תימא נחלקו בגדר הדין שחגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובה. לדעת בן תימא מה שמורה שהידי החגה הפסח נאכל על הסובה הוא טעם לא רק על הקדמת אכילת החגה לאכילת הפסח, אלא גם על כל עיקר אהבת החגה ביוד דלת, שטעם לאהבת החגה ביוד דלת הוא רק כדי שהפסח נאכל על הסובה. ונמצא שכל עיקרו של הקורבן אינו אלא מכשיר לפסח, ולכן סובר בן תימא שבכל מעשה הקורבן הוא קש לפסח. גם הזמן וגם אופן האכילה, כמו שכותב רש"י בפסחים, כולו מילי דפסח עתין בחגיגה בהוא הקשה. אבל לדעת רבנן הטעם שכדי שהפסח נאכל לסובה הוא רק על הקדמת אכילת החגיגה לאכילת הפסח, אבל לא על עצם הקרבת החגיגה. ולכן יש בחגיגה זו שני דינים: עצם הקורבן יש לו שם חגיגה ודיני חגיגה, ורק במעשה האכילה שלו, ובזה גופה, רק באכילה הבאה כהקדמה לאכילת הפסח יש בו דין הכשר למעשה אכילת הפסח, ולעניין זה הוא קש לפסח, ולכן חלים אז על החגיגה דיני אכילת הפסח שצריך להיות צלי. אבל קשה לבאר כך את המחלוקת בין בן תימא לרבנן, כי מפשטות לשון הגמרא שאומרת ובמועט, זאת אומרת שהיה פסח מועט לאכילת בני החבורה, שאין הרבה קורבן פסח ביחס לאנשים, מי טיימה עתיה? כי אז מביאים את החגיגה, לא מביאים? כי דתניה החגיגה באה עם הפסח נאכל תחילה כדי שהפסח נאכל לסובה. משמע שכל עיקר אהבת החגיגה הוא רק כדי שהפסח נאכל על הסובה. וכן מפורש בתוספות ועוד ראשונים שמה שחגת י"ד אינה חובה, היינו שאינה באה אלא כדי שיוכל הפסח על הסובה. אם כן, גם לדעת רבנן כל עיקר הבאת החגיגה הוא רק הכשר לפסח ולא רק מעשה אכילה בליל תתוו, זה רק הכשר לפסח, זה כל עיקרו. אז אי אפשר להגיד שיש שני דינים, יש עצם הקורבן שהיא חגיגה ומעשה אכילה, וכהקדמה זה נאכל בצלי כמו הפסח. אי אפשר, קשה להגיד כך, כי לא כך משמע לשון הגמרא שכל עיקרו מובא רק כדי שיהיה נאכל על הסובה. זאת ועוד, עצם ההסבר בדעת חכמים, שאכילת חגיגה היא מכשיר לאכילת הפסח, אין בו טעם מספיק לכאורה שיחול עליה הגדר של פסח, עד כדי כך שיחיוב לאכול אותה צלי דווקא כמו הפסח עצמו. ועל כן צריך לומר שזה שנאכל צלי הוא לא רק משום שיש על החגיגה שם מכשיר לפסח, אלא כמו שכתב הצלח, משום שהחגיגה עצמה נקראת בשם פסח, וזה וחת הפסח, כמו שכתוב בפסוק. ומכיוון שגם לדעת חכמים גוף הקורבן נקרא בשם פסח, אז מדוע חלים עליו דיני הפסח רק לגבי צלי? אז הרבי מלובביץ' אמר שיחה ב תפשין מם גימו, זה בטח היה בטלוויזיה, השיחות שלו בטלוויזיה, ואני הייתי מסתכל קצת לראות הרבי מלובביץ' מדבר. אז ככה הוא דיבר באחרון של פסח באותה שנה, ככה הוא הסביר. קודם כל נבאר דיני הסיבה. בדין הסיבה בליל הפסח כותב הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים משיעבוד מצרים. לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מסייב דרך חירות. ובסוף ההלכה של אחר מכן, לאחר שמבר פרטי דיני הסיבה, מי חייב, אופן הסיבה, כותב הרמב״ם, ומתי צריכים הסיבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבע כוסות האלו. עד כאן דברי הרמב״ם, ועדיין צריך להסביר מדוע מחלק הרמב״ם את העניין לשתי הלכות נפרדות. הלכה אחת, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול לשתות, והוא מסייב דרך חירות. והלכה שנייה, ומתי צריכים הסיבה? בשעת אכילת כזית מצה ושער אכילתו. למה הוא לא מקצר ואומר את זה בהלכה אחת? וההסבר הוא שלפי שיטת הרמב״ם יש בסביבה שני דינים. יש מצווה כללית בפני עצמה שאדם צריך להראות בלא פסח הנהגת דרך חירות על ידי האכילה ושתיבה בסביבה, או איזה נפקא מינה באיזה אכילה ושתייה מדובר. ויש פרט ותנאי במצוות אחרות, אכילת מצה, חיוב שתיית על כוסות, שאחד מתנאי מצוות וחיובים אלו שצריך להיות דרך הסביבה. וזה החילוק בין שתי הלכות. ההלכה הראשונה הבאה בהמשך להלכה שלפני זה, שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו בעצמו יצא תם משיעבוד מצרים, ממשיך לפי כך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לחוב לשתות ומסייב דרך חירות. כוונת הרמב״ם לחיוב הסיבה כשלעצמה, ובסיום ההלכה שלאחר מכן, לאחר שפירט פרטי הדינים של חיוב הסיבה, כותב הרמב״ם, ומתי צריכים הסיבה, שכוונתו בזה היא לדין השני בחיוב הסיבה, מה שהסיבה היא לא חיוב כללי בפני עצמה, אלא תנאי במצוות אחרות של לילה זה, במצוות אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. ושני דינים אלו בחיוב הסיבה מודגשים עוד יותר בלשונו של הזהב של האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו. בתחילה מבאר האדמו"ר הזקן, ויכין מקום מושבו שישב בסיבה דרך חירות, כדרך שהמלאכים והגדולים אוכלים, לפי שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו וכולי, לפי כך צריך לעשות מעשה לילה זה דרך חירות. ולאחר כמה סעיפים בפירוט כמה דיני הסיבה, ממשיך האדמו"ר הזקן ומבאר הדברים הצריכים הסיבה, הם מתי, אומר הרבי, צריך להסיב בשעת אכילת כזית מצה וכולי, אכילת הכריכה וכולי, אפיקומן, שתיית דלת כוסות. והוא מבאר הטעם, לפי שכל דברים האלו הם זכר לגולה וחירות, לפי כך הם צריכים הסיבה דרך חירות. אשר מזה מוכח שבסיבה יש שני דינים חיובים וגדרים. יש מצווה בפני עצמה, מה שכותב בסעיף שלפני זה, שישב בסיבה דרך חירות, לפי שבכל דו ודו וכולי צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות. והיינו, שזה חיוב כללי להתנהג בדרך חירות בזה הלילה. ואחר כך מפרט הדברים שהם צריכים מהסיבה דרך חירות, היינו שזה לא קיום חובה של הסיבה בפני עצמה, לפרט ותנאי בדברים אחרים הוא כדיוק לשנו. לפי כך הם צריכים הסיבה דרך חירות, ולא כתב לפי כך צריך להסיב בהם. לא, הם צריכים. זה דין וזה פרט ותנאי בדינים האלו. ומכל זה למדנו ששיטת הרמב״ם היא שיש בהסיבה חיוב כללי בפני עצמה, שאדם צריך להסיב דרך חירות, או כלשון אדמור הזקן, יכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, דרך שמלאכים והגדולים אוכלים. ובית, הסיבה נעשה תנאי במצוות אחרות של פסח, באופן שעל ידי אכילת מצה לדוגמה, בהסיבה מקיימים שני דינים, החיוב הכללי של הסיבה, וגם קיום מצוות אכילת מצה בשלמות. לכאורה, יש להיין, מהי הסברה והכרח לחדש שהסיבה הוא גם תנאי ופרט בשאר מצוות ליל פסח? ולא לומר שיש חיוב כללי של הסיבה, אלא שרחמים תקנוי שהזמן המתאים ביותר לקיום החיוב הזה הוא בשעת קיום מצוות מסוימות של הלילה הזה. יש לומר שיסוד שיטת הרמב״ם בגדר הסיבה הוא דין צלי שבקורבן פסח, כי הסיבה הוא דין דרבנן וצלי הוא דין תורה. אז יש דין צלי בקורבן פסח, תקור דתיקון דהורה רבנן, כן דהורה את התיקון. כמו שנסביר, בדין צלי דפסח, כותב הרמב״ם, כשאדם אוכל את הפסח, חותך הבצר ואוכל וחותך. כשהגיע לגידן השם מוציאו, מניחו עם שאר הגידים בעצמות והקורמות שיוצאים בשעת אכילה, שאין מנקינו אותו, ואין מחתכין אותו, אלא צולים אותו שלם. והרעבד חולק עליו בחריפות. אין איסור גדול מזה שיצלה פסח עם גידן השב עם שם נוב. הוא כותב עוד שם, אני לא אצטט את זה שונות, תסתכל שם מה הוא כותב. וחוד קורבן פסח פרק יהודה לך יהודה א'. אבל צריך עיון שרי לכאורה כל דין צליית הפסח הוא קשור באכילתו, ואכלו את הבשר בלילה זה צלי, כמו שכתוב בפסוק, ואם כן כל כולו הוא פרט באכילת הפסח. אז מה העניין לציווי שיוצולים אותו שלם גם אם אגיד שאינו שייך לאכילה? הרי כל העניין של הצלי הוא רק לאכילה. ומוך מזה דעת הרמב״ם שדין צליאתו אינו רק פרט באכילת הפסח, אלא שהוא חלק מעשיית הפסח. אולי יסודו הוא מזה שהתורה קבעה פרטי דינים באופן מעשי הצליה. צליה שראשו על קרב על קרבו, שמזה משמע שצלי הוא לא רק פרט באופן אכילת הפסח, אלא שמעשי הצליה עצמו הוא דין ומצווה בפני עצמה במעשי הקורבן. ואולי ההסבר הוא שבספר החינוך מבואר זה שנצטווינו לאכול צלי דווקא הוא, אני מצטט את לשונו, לפי שכך דרך בני מלאכים וסרים לאכול בשר צלי שהוא מאכל טוב ומותאם, ואנו שאוכלים הפסח זיכרון שיצאנו לחירות וכולי, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו דרך חירות ושררות. ועל פי זה אפשר לומר שהרמב״ם סובר שהחיוב לאכול צלי יש בו שני עניינים. א', אחד מתנאי מצוות אכילת הפסח, וב', חלק מהחיוב הכלי שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא עצמו בעצמו יצאת משיעבוד מצרים, על ידי שעושה כל מעשה הלילה הזה דרך חירות. ואכילת בשר צלי מורה על דרך חירות ושררות כלשון הרמב״ם, ומטעם זה יש פה גוף מעשה הצליח חשיבות בפני עצמה, ועד שחלים עליו דינים מיוחדים שאינם נוגעים לאכילת הפסח, כמו שהרמב"ם כותב שצולים את זה עם הגיד. מכיוון שעניין הצלי הוא לא רק פרט ותנאי במצוות אכילת הפסח, אלא יש פה גם עניין בפני עצמו להראות על עניין החירות, שהוא עניין בחיוב כללי בפני עצמו בלילה הזה. ונמצא שדין צלי מלמדנו שהתורה קבעה מעשה של דרך חירות של הלילה הזה באופן שנוסף לחיוב של חירות, לעשות פעולות המורות להראות על דרך חירות, שהוא עניין כללי בפני עצמו. הרי כלל זה נעשה גם תנאי ופרט בפרטי מצוות החג, שמצד עצמם אינם באים להראות דרך חירות. כי כך רואים אצל הצבי. שזה לא רק תנאי במצוות אכילת הפסח, אלא יש פה עניין כללי להראות ערך חירות. וכמו הדין שצלי הוא תנאי באכילת הפסח, שעצם המעשה של אכילת בשר הפסח אין בו משום מעשה דרך חירות, שהקורבן הוא רק זכר לגולת מצרים באופן שפסח השם, אבל אין מעשה אכילת הבשר פעולה אמורה על דרך חירות, וכדשה התורה שגם אכילה זו צריכה להיות באופן של דרך חירות וצרות צלי. זאת אומרת, עצם הפסח זה לא דרך חירות, זה רק זכר לגולת מצרים, ובנוסף יש דין צלי שזה מורה על חירות, ככה מלאכים אוכלים. ומזה למד הרמב״ם גם לעניין דרך חירות רבנן, חיוב הסיבה, שאם היותה חיוב כללי בפני עצמה, בפני עצמו, קבעו חכמים באופן שתעשה תנאי במעשה המצוות של הלילה הזה, כמו שהסברנו. אז יש שני מרכיבים, יש את המרכיב שהוא פרט בדיני המצווה, והוא גם דבר כללי כמו בצלי. אז אפשר על פי כל האמור לבאר את שיטת הרמב״ם בחגיגת 14. אכילה על הסוף היא אכילה חשובה כדרך שמלאכים אוכלים, כמו שכתב רש"י פסחים פי פברש עמוד א', גם רשב"ם קוף יוטט עמוד ב', ונמצא שדין אכילת הפסח על הסובה הוא חלק מזה שאכילתו צריכה להיות באופן של דרך חירות ושררות, ועל פי זה מובנת גם הסברה לחלק בין דין צלי לשאר תנאי הפסח, ולומר שמה שהוא הוקשה חגיגה לפסח הוא רק לגבי צלי, מכיוון שכל עיקר אהבת החגיגה שייך לעניין זה שבאכילת הפסח מה שצריכה להיות על הסובה דרך חירות ושררות, ולכן חל עליה גם דין צלי שבאכילת פסח, שגם תמרו כדרך שמלאכים אוכלים, מה שאין כן שאר פרטי הדינים שבפסח שאינם שייכים לעניין החירות שבו, אינם שייכים לעניין החגיגה. עניין החגיגה שייך רק לעניין של חירות, כי זה הדרך שרה בחירות לאכול לעשות בגדר שמלאכים אוכלים, אז גם דין צלי שניהם באותה קטגוריה שזה דרך חירות ושרה כדר שמלאכים אוכלים. ומכיוון ששיטת הרמב״ם מדין דרך חירות של הלילה הזה היא שאינו רק חיוב כללי בפני עצמה לעד שהתורה קבעה דרך חירות גם בשאר מעשי הלילה שמצד עצמם אינם פעולות של דרך חירות, אז הוא סובר שגם לרבנן חל על החגיגה הבאה בלילה הזה בשביל הפסח החיוב של דרך חירות צלי, ומאותו טעם התורה קרא לחגיגה בשם פסח. אז ראינו שיש דרך חירות גם על החגיגה, כי זה שייך למוטיב הכללי של הלילה של, של דרך חירות. אז לכן הרמב״ם סובר שגם לרבנן חל החגיגה דין צלי, ומאותו טעם התורה קראה לחגיגה בשם פסח וזבחת פסח כי זה שייך לדרך חירות שלי. אז אנחנו מבינים מדוע חלים עליו דיני הפסח רק לגבי צלי, לדעת חכמים. אז המחלוקת בין בן תימא לחכמים היא, המחלוקת בין רבנן לבן תימא היא, לדעת בן תימא אי אפשר לחולה על קורבן שאין עליו שם פסח גדר של חירות, ולכן הוא סובר שכאשר התורה היא קישה חגה לפסח, נעשה כחלק מגוף הפסח, וכל דיניו כפסח. הוא אומר חגיגה בא עם הפסח הרי כפסח, ואינו מסתפק לומר רק הדין שנאחר תביום בלילה, הוא מקפיד לומר לא, חגיגה בא עם הפסח הרי כפסח, זה כגופו של פסח, וכל דיניו כפסח, גם לגבי הזמן. אבל לרבנן, הדין של מעשה חירות חל גם על כל מעשה הלילה הזה, גם במצוות של החג, שמצד עצמן אינן פעולות של דרך חירות, ועד שנעשה תנאי וחלק במצוות מצה ושתיית דלת כוסות, וכן מנוגע לחגת י' דלת, שהדין של האכילה הצליח על הדרך חירות חל גם על הקורבן שאינו פסח, שאפילו שיש לו דין ושם בפני עצמו, קודם זה חגיגת 14, ונאחרת לשני ימים בלילה אחת ככל זבחי שלמים, לשון הרם במלכות קורבן פסח פרק ולכה י' ג'. חל עליו דין מעשה חירות, ונאחר אצלי כקורבן פסח. זאת אומרת, לפי בן תימא זה מה שנהיה כמו הפסח, שאי אפשר לחולה לקורבן שאין עליו שם פסח גדר של חירות. אז פה יש לו דין פה, יש לו גדר של פסח, גם חגיגה וגם פסח. אפילו שואלים למה זה נקרא חגיגה, הרי הפסוק זה פסח. לפי בן תימא זה לא קושיה, כי הוא דורש מהפסוק חג חגיגה. אבל לפי רבנן, למה זה נקרא חגיגה? זה שואלים, זה העברנו שיעור אחר. אבל לפי בן תימא צריך שיהיה לו שם פסח, לכן זה נהיה כחלק, הרי הוא כפסח, ולכן יש לו דין צלי וגם הזמן. אבל לפי חכמים לא צריכים להגיע לזה כשהרי כפסח, הרי יש חיוב כללי בלילה הזה שעושים דרך חירות. אז גם חגיגת י' דלת עושים את זה אצלי דרך חירות, אפילו שזה לא פסח ממש. אבל עושים דרך חירות, ודרך חירות זה אצלי, כי זה המוטיב הכללי של הלילה, דרך חירות. אז מספיק לעשות אצלי, לא צריך את כל הדינים של הפסח. לפי בן תימא מקישים את זה לפסח, יש לזה כל דיני פסח, הרי הוא כפסח. לפי חכמים רק הדרך חירות, רק המרכיב הזה של דרך חירות, זה כמו פסח. בינתיים הסובר, זה בחג הפסח, זה בחג חגיגה, פסח כמשמעו, אז הרי הוא כפסח. וגם אנחנו רואים באופן כללי שהמנחת ספר החינוך כותב שמצוות יציאת מצרים, מצוות יציאת מצרים הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. יש לנו הרבה מצוות, אז רואים גם כמו בליל הסדר שיש את האופן הכללי של דרך חירות, ויש גם פרטי דינים ששייכים לחירות. אז גם בעניין יציאת מצרים בכלל זה יסוד חזק באמונתנו בכל התורה. זה יסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היסוד של כל המצוות, של כל מתן תורה, זה יציאת מצרים. ובנוסף יש גם הרבה פרטי מצוות, בחורות, מועדים, כל הזמן זכר ליציאת מצרים, תפילין גם כן, אמנתי את תורת השם בפיך כי בכל סיגת סיינו ממצרים, הרבה מצרים. אז יש גם את המרכיב הכללי וגם הפרטי. אז ברוך השם זכינו ללמוד דברים מאוד מאוד מתוקים ועמוקים, ואנחנו נאחל לעצמנו שכימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.